כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. פרנסיסקו דה ויטוריה נולד בצפונה של ספרד סביב 1480, ב-1520 הוא למד תיאולוגיה בסורבון בפריז, וב-1526 מונה לראש הקתדרה לתיאולוגיה. עכשיו שני חיבורים שלו, חיבורים שנמצאים עד היום בלב המשפט והמחשבה, רואים לראשונה אור בעברית, בתרגומו של נתן רון, בספר שכותרתו על האינדיאנים ועל זכות למלחמה. מי שערך את הספר ומי שהקדים לו הקדמה הוא עמוס מגד, שגם נמצא איתנו עכשיו, הוא אתנו היסטוריון של אמריקה התיכונה מאוניברסיטת חיפה. שלום לך פרופסור מגד, תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום.
מי הוא אותו פרנסיסקו דה ויטוריה?
פרנסיסקו דה ויטוריה בעצם הקים אקדמיה בפני עצמה בסלמנקה באוניברסיטה בה הוא הרצה, ודורות שלמים של אקדמאים, אנשי משפט ותיאולוגיה שהלכו אחריו באש ובמים בעמדות המוצערות שלו, הבלתי בעצם הבלתי ניתנות להפרדה מהמצב הנוכחי שקיים היה באירופה בתקופה הזאת.
כי על איזה תקופה אנחנו מדברים? קח אותנו רגע לשם.
אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-16, כשבעצם אנחנו נמצאים כ-30 שנה לאחר גילוי העולם החדש, אמריקה, על ידי קולומבוס. אנחנו נמצאים בעידן שבו היו מלחמות דת מאוד סוערות ברחבי אירופה בין פרוטסטנטים לקתולים. אנחנו נמצאים בעידן בו היהודים גורשו זה מכבר מספרד. יש קיימת נדידת עמים, הרבה מאוד אוכלוסיות עוברות ממקום למקום ברחבי אירופה, יש רדיפות של מיעוטים, וויטוריה מתייצב כנגד כל הסוגיות האלה. הוא מצעיר בכל רם ואמיץ הצהרות שמוצאות את התעודה שלהם בחצרות המלוכה ובאוניברסיטאות הגדולות באירופה.
אבל כדי להצעיר את ההצהרות האלה, אתה צריך להיכנס, להיות ברגע בזמן שבו אתה מרגיש שלאותן הצהרות יש חשיבות. אז אותה מלחמות דת שעליהם אתה מדבר, גירוש היהודים, רדיפת המיעוטים, מה היה מצבם לפני שפרנסיסקו דה ויטוריה התחיל לצעוק בכל רם?
מצבם היה בחיר אנשים ברחבי אירופה, תיאולוגים, מלומדים, משפטנים, כמעט שלא דנו ולא התמקדו בכלל בסוגיות של זכויות מיעוטים, מלחמה צודקת או לא צודקת, זכותם של נפקדים במלחמות, זכותם של נרדפים, האם אנחנו יכולים בעצם לקיים מלחמות שהן מתונות במהותן, דורשות אך ורק השבת נכסים ולא מעבר לכך, האם אנחנו יכולים להגן על הבלתי מעורבים במלחמות. כל הנושאים האלה באמת הועלו במהלך ההרצאות שהוא מעביר ברצף לאורך 20 שנה באוניברסיטת סלמנקה, הוא משפיע השפעה אדירה על החשיבה בתקופה הזו.
עכשיו אנחנו מדברים על עולם שבו הכיבוש הולך וגדל כמובן, ולא הייתה ברירה אלא שיבוא מין פרנסיסקו שכזה שיעמיד לנו את הבסיס לכל מה שאנחנו מכירים היום כמשפט הבינלאומי.
בדיוק, הוא מסתמך אמנם על קדומים, חכמים קדומים מימי העת העתיקה ומימי התנך, שכבר הגו כל מיני רעיונות בסגנון הזה, אבל מפתח ומשכלל את הרעיונות האלה והופך אותם למסכת שלמה סדורה ואמיצה שלא הייתה כמותה לפני זה.
אני מנסה לדמיין את אותו איש כאשר הוא יוצא בצורה חריפה כל כך, נאמר נגד המלך, נגד הכנסייה, נגד אנשים חזקים מאוד, וממשיך ומטיף את האמונות שלו ואת הדברים שהוא מאמין בהם. איך הוא נשאר בחיים? איך בכלל נתנו לו להמשיך לדבר שם?
מלך ספרד, קרל החמישי, שהוא היה קיסר של האימפריה הגדולה הספרדית, העריך מאוד את דעותיו, והוא קרא לו מספר פעמים בעצם לייעץ לו אישית בסוגיות הרות עולם, ומאוד החשיב את דעתו, והוא לא נתן בעצם לפגוע בו.
אז נסה לסדר לי את הפער הזה, מצד אחד לצאת נגדו ומצד שני להיות מחובק על ידו?
הוא לא יצא אישית כנגד המלך, הוא יצא כנגד עקרונות יסוד שעליהם הושתת הסדר הקיים בתקופה ההיא באירופה ובעולם כולו. ולכן, בזה שהוא לא יצא בצורה אישית כנגד אישים שונים, אלא דיבר על עקרונות, עקרונות מוסריים, עקרונות אתיים, עקרונות שיפוטיים, לכן הוא נזהר שבעתיים כדי לא לדרוך על יבלות, לא להגיע לפרשיות סבוכות שהוא לא יצא מהם או יצא מהם ניזוק. זאת הוא ידע ללכת בין לברור היטב את המילים שלו, לנסח אותם בצורה שלא תהיה מזיקה לו ולתלמידיו, ובזה הייתה גדולתו גם.
כשיהיה נכון לומר שבעצם בלב העקרונות שהוא קובע באותם שני חיבורים שכאמור עכשיו רואים אור בעברית, זה היחס לשבועים ובני ערובה?
לא רק, הייתי רוצה ברשותך להבהיר מספר נקודות, או להציג מספר נקודות שבהם באמת החדשנות שלו הייתה קור הבא וקור חד משמעית בתקופה הזאת. קודם כל, הוא נוקט בגישה רלטיביסטית כלפי עמים זרים לעמים האירופאים. בפעם הראשונה, הגישה הזאת אצלו באה לידי ביטוי בכך שהוא מסתכל על העמים הבלתי מתורבתים כביכול, הנשלטים על ידי מדינות אירופה, ואומר בעצם שהם הפנימו מזמן את חוקי הטבע, את משפט העמים, כל מה שאנחנו אמונים עליהם, והם זכאים לזכויות. הם זכאים לזכויות על פי החוקים האוניברסליים שמקנים להם את זה. הם יכולים להיות בעלי נכסים, לשלוט על הטריטוריות שלהם. ואני מצטט ממנו, הברברים הם האדונים האמיתיים של ישותם. המדינית, על פי משפט העמים.
ועדיין לקרוא להם ברברים.
בדיוק. זאת האמביוולנטיות אצלו בטקסט בעצם, שאנחנו נתקלים בה, על כל צעד ושעל. אבל אין דבר כזה לדעתו, על פי אמירתו, שאדמות הן בלתי מיושבות, כאילו. נגיד, רכוש, הוא אומר, אינו ללא בעלים, מתורגמת כעת לזכאות ולתפיסת הרכוש בכוח, דבר שאינו תואם את אמות המידה הניצבות מאחורי הזיכיון לגילוי יבשות חדשות. זה לדוגמה, כן. אבל יש לו מספר אמירות מאוד מאוד חזקות, גם בהמשך הדרך, יוצא מדיני רכוש, הוא יוצא נגיד מענייני משפט רגילים, אזרחיים, ומגיע לעניינים הבינלאומיים, לעניין המשפט הבינלאומי. וזאת גם הגדולה שלו, שהוא יודע לתרגם את הסוגיות המשפטיות הרגילות, היומיומיות הרגילות האזרחיות, של בעלות על רכוש וכל השאר, לסוגיות שהופכות להיות
לאוניברסליות. ואם אני חושב על זה, כאמור, אנחנו מיקמנו אותו מבחינת זמנים, מאזור 1500, איך הטקסטים האלה עדיין...
1526 עד 46.
איך 500 שנים אחר כך עדיין הטקסטים האלה הם הבסיס שעליו הכל מושתת, שעליהם הכל מושתת?
כי... הם כל כך רלוונטיים גם לימינו, זאת אומרת, הם רלוונטיים גם לתקופה שבה אמנת ג'נבה נחקקה, נוסדה, כל האמנות האחרות, חוקי הימים וכל החוקים המשפטיים הבינלאומיים שנוסדו מהמאה ה-19 ועד ימינו, בגלל כל העמדות שלו המאוד נחרצות כלפי סוגיית מלחמות, בעיקר, הזכות למלחמה לא הגנתית, מלחמה התקפית, לשם השבת נכסים או שטחים, הוא גם רואה את השלום כמצב טבעי. המצב של מלחמה הוא מצב לדעתו אנומלי, אבל הופך לבלתי נמנע.
זה, אני לא יודע לבחור את שם התואר, לכן לא אבחר, אבל אנחנו מנהלים את השיחה הזאת אחרי יום שלם שבו אושרת קוטלר עומדת בלב שיח בגלל דברים שהיא אמרה על הכיבוש ועל יחס החיילים אל אותו כיבוש.
בדיוק, נכון, נכון. בגלל זה זה מאוד מאוד ספציפי ורלוונטי. דוגמה כיצד להתייחס לבלתי מעורבים בלחימה ולאזרחים שנקלעו לשדה הקרב במקרה, כאילו, הוא דן לעומק בכל הדברים האלה. אנחנו יכולים לנהל מלחמה, אנחנו חייבים להישאר באמות המידה המוסריות שהתבנו לעצמנו, שהן בעצם אמות המידה המוסריות האוניברסליות, שבעצם מנהלות אותנו, לא מנהלות אותנו, מכוננות אותנו כבני אדם.
טוב, אנחנו נאמר שוב על האינדיאנים ועל הזכות למלחמה, חיבורים של פרנסיסקו דה ויטוריה. אני אודה לך מאוד, הפרופסור עמוס מגד. תודה רבה לך שהיית איתי.
תודה רבה, ביי ביי.